טוב, שלום לכולם, שנה טובה. עוד כמה ימים יום כיפור. יום הכיפורים זה יום החתימה. ושמעתי ברדיו פרסומת שאומרת, יום הדין קרב ובא, יום גמר, גמר הדין, גמר חתימה. וטוב, שם ניסו לגייס תרומות לאיזה מפעל מאוד חשוב, אבל התבטאו בביטוי כזה שאומר, סגולה להינצל מיום הדין. כן? כלומר, הבטחה להינצל מיום הדין, מעשה, צדקה, תרומה, שתציל אותנו מיום הדין. אבל חז"ל אומרים במשנה במסכת תענית שלא היו ימים טובים לישראל כמו יום הכיפורים וט"ו באב. כן? שמעתם, למדתם את המימרה הזאת, מאמרה מאוד מאוד חשוב. ט"ו באב סוגיה אחרת, שיותרו השבטים לבוא זה בזה וכולי. אבל חז"ל אומרים שאין ימים טובים יותר מיום הכיפורים וט"ו באב. כלומר, יום הכיפורים זה אפילו יותר מפסח, שבועות, סוכות, והיום טוב, הכי יום טוב שיכול להיות. עד כדי כך שחז"ל שואלים, למה אנחנו לא אוכלים בשר, אנחנו לא שותים יין ביום הכיפורים? כי התורה אוסרת עלינו, היא ניתן את נפשותיכם. פשוט שלא נעשה את זה, אבל השאלה של חז"ל, הרי הם יודעים מה שתו בתורה. השאלה של חז"ל זה איפה מצוות עונג יום טוב ביום הכיפורים? צריך, זה יום טוב, צריך לקיים בו מצוות עונג יום טוב. איך נעשה את זה אם אפשר לאכול ולשתות? אתם יושבים, שעשו את זה עם בגדים נעים, ומצעים, וקסתות, וקריות, סדר את הספות, כן? זה יום טוב. זה לא אומר שאנחנו באים בקלות ראש. אנחנו באים בכובד ראש ליום הכיפורים. אבל יחד עם זאת, אנחנו גם באים איזשהו שלווה, ביטחון, וידיעה, כן? איך אני יודע שהתשובה שלי תצליח? אנחנו יודעים, קדוש ברוך הוא מדריך אותנו. עזוב את החטא, להתוודות, להתפלל, לבקש מחילה מהאנשים שסביבנו. יום הכיפורים מכפר. בסדר? אנחנו לא רוצים להינצל מיום הדין. זה לא איזה פחד. זהו. הולכים לתפוס אותנו, אנחנו צריכים איכשהו, איזושהי סגולה שנינצל. סגולה הכי 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 טובה, כן? זה וידוי. כמו שחז"ל תקנו לנו בתפילות. כן? כמו שדיברנו על זה בעבר, בפעם הקודמת של הבנדו, מודה ועוזב ירוחם. מי שמתוודה, מבקש מחילה בין אדם לחברו, מתוודה בפני הקדוש ברוך אתה ואדוני. זה יש כפרה, זה מאוד ברור, לא צריך לפחד מזה. צריך לבוא בלב תמים, בלב ישר, ברצון עמוק, לתקן, לבקש כפרה, להתוודות על כל מה שהיה. והתשובה מכפרת. ולפי זה, האדם הוא בעצם מגיע ליום הכיפורים, אומר, טוב, אני חטאתי באלף, בית, גימל, עשיתי פשלה כזאת, שונרה, זה, כל מיני דברים. מה אני מצפה מיום הכיפורים? איך אני רוצה להיות אחרי יום הכיפורים? מה התוצאה? איפה אני נפשית, רגשית, איפה אני אחרי יום הכיפורים? אז מה השאיפה? אני רוצה להיות כמו שהייתי לפני שחטאתי. כן? מה זה כפרה? בעברית, בלשון של התנ״ך, זה ניקוי, לנקות משהו, כן? לנקות, לתאר, לזכך, להסיר את הכתמים. כלומר, אני, יש לי נפש ישרה וטובה, ועשיתי כמה אבונות וחטאים, ואני רוצה כפרה, אני רוצה לנקות את זה, אני רוצה לחזור להיות בלי החטאים האלה. אני רוצה לחזור למה שהייתי. אפשר להבין ככה, וזה באמת נכון. אני רוצה ללמוד איתכם איזשהו מאמר בכתבי המהר"ל, ספר נתיבות עולם, נתיב החסד, פרק א', שהוא מסביר שמה שבעבודת התשובה שלנו, בתיקון של המעשים שלנו, בתיקון המידות שלנו, של אלול ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, זה יש יותר מרק לתקן את מה שקלקלתי. כן? יש משפט של רבי לחם, אתה מאמין שאפשר לקלקל, אתה מאמין שאפשר לתקן. משהו קולקל, עכשיו תקן אותו. תקן אותו למעלה, משהו היה קודם, לפני שהוא התקלקל. זה נכון, זה עולה מהמון מימות בחזל, אבל המהר"ל רוצה להגיד משהו יותר. הוא רוצה להגיד שאם אנחנו נעשה את עבודת עשרת ימי תשובה, את עבודת ראש שנה ביום הכיפורים, את הוידוי ובקשת הסליחה וכו', אנחנו לא רק נחזור למה שהיינו לפני שפי שאלנו, אלא אנחנו נוסיף קומה באישיות שלה. אנחנו לא רק רוצים להינצל מן הדין, אנחנו רוצים לנצל את ימי הדין, לנצל אותם לתוספת נדבך באישיות שלנו, להתעלות, לתוספת קומה, להתחדשות. מה זה התחדשות? אומרים, יש המון המון ביטויים סביב ראש השנה, ויום הכיפור, התחדשות, התחדשות, התחדשות. מה התחדשות? אני בסך הכל רוצה לנקות החטא שהיה, לחזור, מה שהייתי. אבל המהר"ל אומר, לא, יש פה יותר מזה. אנחנו, יש לנו הזדמנות בתהליך התשובה שלנו, לא רק לטפל במה שהיה, סדר את הדברים, שולחן דף חדש, שולחן נקי, אלא זה הגבעה, זה התרוממות, זה תוספת קומה באישיות שלנו. ובשביל זה, אומר המהר"ל, מביא המהר"ל, פסוק מספר משלי. כן? בספר משלי כתוב, בחסד ואמת יכופר אבון. מה הפשט של הפסוק? על ידי חסד, או על ידי אמת. אמת זה אדם שהוא דובר אמת, או אולי אדם שהוא דבק בתורה שהיא אמת. על ידי חסד, או על ידי תורה. אולי הכוונה על ידי חסד ועל ידי התורה, יכופר עוון. יש לך עוונות, אתה רוצה כפרה, אתה רוצה, אומר שלמה אומר, אתה רוצה סגולה איך לכפר על העוונות שלך, חסד ואמת, חסד ותורה. למה? למה שמי שעושה חסד, נתרכז בחסד פה, למה שמי שעושה חסד, יביא לו כפרה לעוון. זה מאוד יפה שהוא עושה חסדים ומגיע לו על זה שכר. אבל העוונות זה עוונות. צריך לטפל בהם. צריך לכפר עליהם ברצינות. מה הקשר בין חסד לכפרת עוון? למה שחסד יביא כפרת עוון? אומר המהר"ל, אפשר לפרש. אני מסביר קודם. מה אפשר לפרש כדי להבליט את מה שהוא רוצה לחדש? אפשר לפרש שמישהו עושה חסד, מה זה מישהו עושה חסד? מה זה גמילות חסדים? מה זה מעשה של חסד? זה מעשה של משהו שאני לא מחויב לו. מעיקר הדין, משורת הדין של התורה. אנחנו מחויבים בכך וכך מצוות וכו'. האיסורי וכך וכך, זה עליו, אם זה מה שאסור מהתורה, זה מה שמחויבים מהתורה, נקודה. בא אדם עם רצון לעשות מעבר למה שהוא מחויב, לעשות לפנים משורת הדין, הוא עושה חסד, כן? הוא עושה משהו שהוא לא מצווה בו. זה לגמול חסדים, זה לא מצווה. גמילות חסדים היא מצווה באופן כללי, אבל כשאדם גומל חסד עם מישהו, הוא עושה משהו מעבר למה שהוא מצווה בו. אז אומר המהר"ל, אפשר להבין איך החסד הזה יביא כפרה עליו. כי מי שעושה חסד, הוא עושה יותר ממה שהוא צריך. הוא בא לפנים משורת הדין, הוא בא בלארג' כזה, עושה אקסטרה. אז הקדוש ברוך הוא רואה את זה, מידה כנגד מידה. אתה עושה הרבה מעבר למה שאתה מצווה, גם אני אומר הקדוש ברוך הוא, ילך איתך בלארג', ילך איתך לפנים משורת הדין. אני קצת יעלים עין. אם היית סתם צדיק רגיל, אז הייתי מדקדק איתך כחוט השערה. אתה עושה חסדים? יאללה, אני לא מדקדק, לא מעיין, מעלי מעין, לא מסתכל על העוונות שלך, סבבה, לך, ויתור. כך אפשר להבין. כשמישהו עושה לפנים משורת הדין, הקדוש ברוך הוא בא איתו מידה כנגד מידה, עושה לפנים משורת הדין. מה מפריע לנו בזה? כי הכפרה פה היא לא כפרה מאוד עמוקה. היא כפרה כזאת של ויתור. של העלמת עין. כפרה בחסד. הקדוש ברוך הוא סתם, עושה ג'סטה, עושה לנו טובה. זה לא כפרה בזכות. לא קנינו את הכפרה הזאת, עשינו איזה חסדים, והקדוש ברוך הוא בטר לנו. חוץ מזה שזה קשה, כי כתוב בתורה, כתוב בש"ס, בגמרא, שהקדוש ברוך הוא לא ותרן. הקדוש ברוך הוא לא מוותר. הוא רחמן, אבל הוא לא ותרן. יכול להיות שהוא יעניש. הוא עושה את זה דרך של רחמים. טיפין טיפין, אפשר לעמוד בזה, אבל הוא מוותר? לא. כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מעוי, המעיים שלו. אה, הקדוש ברוך הוא ותרן, אז נוותר לך גם על המעיים, נראה אותך עומד, נראה אותך חי. הקדוש ברוך הוא לא מוותר. ולזה הוא מרמז פה המהר"ל, שהוא אומר, להגיד שאתה עושה חסד לפנים משורת הדין, אז הקדוש ברוך הוא מעלים עין ומוותר לך, זה לא, כנראה לא כוונת שלמה המלך. בוא נראה את הדברים פה בפנים. אני מזכיר שאלות, לשאול. לא שאלות בסוף, שאלות באמצע, בהתחלה, אחר כך, מתי שאתם רוצים. בספר משלי כתוב, לכולם יש דפים? בספר משלי כתוב, בחסד ואמת יכופר עוון. שלמה המלך רצה לומר, כי מי שעושה גמילות חסדים לבני אדם, יש? ברוך אתה אדוני, איזה מלך העולם, שהכל יום. בספר משלי כתוב, בחסד ואמת יכופר עוון. שלמה המלך רצה לומר, כלומר רוצה ללמד אותנו, כי מי שעושה גמילות חסדים לבני אדם, ראוי שיהיה השם יתברך עושה איתו גם כן חסד, לכפר עוונותיו, שימו לב ללשון, ואין מדקדק עמו, מעלים עין, במה שעשה מן החטאים, כי כך היא המידה, מידה כנגד מידה, מי שעושה לפנים משורת הדין, עושים עמו גם כן לפנים משורת הדין. הדבר הזה עוד יתבהר, כי מידה זאת, הוויתור על לפנים משורת הדין, בפרט מיוחד לזה, זה מתאים מאוד לאדם הזה שגומל חסדים, שכאשר האדם גומל חסדים ועושה טובות לבריאות, ראוי שכך עושה השם יתברך גם כן, ונוהג מידת חסד עמו ומוותר לו, כפר לו חטא. גם בשורה החמישית הוא אומר, אין מדקדק עמו, בסוף הוא אומר, ומוותר לו. המהר"ל בכוונה מקצין את הניסוח, להראות שזה לא, זה לא נשמע שזה כוונת שלמה המלך. שלמה המלך אומר בחסד ואמת יכופר עוון. חסד ואמת הם עצמם כפרת עוון. נסביר עוד רגע למה, איך. לא, עשית חסד. אתה עשה לך ויתור, לא נדקדק, לא נעלים מים, לא עושה. לא, המהר"ל לא מקבל את ההסבר הזה. המהר"ל אומר ששלמה המלך מלמד אותנו משהו הרבה הרבה יותר עמוק. בואו ננסה להבין מה זה, מי זה אדם שגומל חסדים. כן? זה אדם שהוא רוצה לתת מעצמו, מהממון שלו, מהזמן שלו, מכוחות הנפש שלו, משעות השינה שלו, רוצה לתת מעצמו משהו שהוא לא מצווה לתת, משהו שהוא לא מצופה. זה לא 100%, זה 110%. הוא רוצה לתת מעבר לנורם, מעבר לכוחותיו אפילו. הוא רוצה לתת יותר, כן? יש שני תכונות נפשיות אצלנו. יש לנו תכונה נפשית ילדותית, פרטית, אגוצנטרית, שהיא רק רוצה למשוך אליי. אליי, אליי. אני המרכז, אני הכל. ויש תכונה יותר בוגרת, יותר עמוקה, שכלית, רוחנית, לתת, כן? כמה אדם הוא מרוכז בלמשוך אליו, או כמה אדם הוא יותר מונע מהרצון לתת לאחרים. בסדר? בטבע האדם יש את שתי הנטיות האלה. ילד בן שנתיים, שלוש, תיתנו לו חפיסת שוקולד, תגידו, אתה רואה את החפיסת שוקולד הזה, תעשה חצי חצי עם אחותך, שהיא מה בגיש לפחות יותר. אז איך הוא חולה? הוא צריך לומר, בטח אני אעשה את החצי חצי. בואו, פותח את השוקולד, לוקח איזה צ'ק, איזה קטן, זה החצי שלך. זה החצי שלי, הוא לא בסדר, הוא בסדר גמור. בשביל ילד בן שנתיים וחצי הוא בסדר גמור. הוא ממש משוכנע שהוא עשה פה צדק. חצי חצי, לא? הוא קיבל את רוב השוקולד, הוא קיבל איזה פירורון. חצי שלה, חצי שלי. ילד בן שנתיים וחצי יכול להתנהג. זה בסדר, זה נורמל. הוא בעיקר חי את עצמו. הוא בעיקר חווה את עצמו. אני, תכינו לי, תעשו לי, תביאו לי, אני רוצה הכל. אבל מה קורה כשאדם בן 30 מתנהג ככה? כשאדם בן 30 מתנהג ככה, אני ואפסי עוד, כל העולם סביבי, ואני רוצה הכל אליי, אז לא, הוא לא בוגר, הוא ילדותי. הוא מגושם, אין לו תפיסה רוחנית, שכלית, כללית, סביבתית, חברתית. לא, הוא מנותק. הוא שקוי בעצמו, אגואיסט, אגואיסט, מה שאומרים, כן? פרטי ולא כללי. לאט לאט, אותו ילד בן 3, מתבגר. הוא מגיע לגיל 6, 7, לא יודע, הם אמרו לחלק את השוקולד לחצי, אז הוא עושה את זה בדיוק, כי הוא לא רוצה להפסיד. זאת שני, הוא גם מבין שיש עוד מישהו בעולם חוץ ממנו. ויש עוד מישהי ומישהו שמגיע לו גם חצי של השוקולד. אז הוא עושה חצי חצי. זו כבר מדרגה מאוד בוגרת. אני לא בעולם לבד, אני לא בבית לבד, ואני לא בשוקולד הזה לבד. יש עוד מישהו, והוא לא ראוי שהוא יקבל פחות ממני. אני גם לא אקבל פחות ממנו. אני על חצי שני אני אעמוד. זה כבר אדם בוגר. יש עוד אנשים בעולם, חידוש. גם להם מגיע שוקולד, או כל דבר אחר. אבל יש מדרגה יותר. מדרגה, מי שעושה חצי חצי במדויק הוא אדם ישר. אדם ישר. הוא מתנהג בצורה של צדק. צדק ויושר. אפשר לומר, אתה צדיק. אתה לא לוקח משהו על חשבון מישהו אחר. אבל יש חסיד. גמילות חסדים. זה כבר אתה רוצה לתת לשני יותר מאשר לך. אבל אני מפסיד. לא, אם אתה חושב שאתה מפסיד בזה, אז אתה עדיין ילדותי. כשאדם מספיק בוגר, הוא יכול להבין שהנתינה היא הדבר הכי נפלא שיכול להיות. בשבילו גם, אבל זה לא נשאר לי שוקולד. לא נשאר לי, מהי לי? לא, עצם הנטייה, נתינה, חוויה נפשית, רגשית של נתינה, היא חוויה מאוד 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 נפלאה לאדם, אם הוא מספיק בוגר. אדם יכול לתת, וכל זמן להרגיש שזה על חשבונו, והוא מפסיד, ואני פרייר וזה. כשאדם מספיק בוגר, או שהוא מתאמץ על זה, הוא מתחבר לעולם הזה של חסד, והנתינה לאחר הופכת להיות חוויה מאוד 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 עצומה. כן? כשהנכד הולך לסבתא, והסבתא מפריזה אותו בשוקולדים, וזה, ופה, ושם. והנכד אומר, מה, מה זה משוגעת זאת? היא לא רוצה לשמור לעצמה שוקולדים? לא, היא רוצה לתת לך שוקולד. כן? מי ננה יותר? הילד שקובע את כל השוקולדים, או הסבתא הזאת שנותנת ונותנת ונותנת? ברור שהסבתא. כן? אבל לא צריך להיות סבתאות, אפשר לעשות את זה גם בגיל הרבה יותר צעיר. עד השם, קוראים תהיו סבתאות, וזה ביטור בזמן. כן? זו חוויה אנושית, רוחנית. לעומת אותו ילד בן 3, שהוא אין לו חוויות רוחניות, יש לו חוויות חומריות, גשמיות, אגואיסטיות. וזה בסדר בגיל הזה. אדם בוגר, הוא כבר צריך להחליף את החוויה החומרית הפרטית שלו, שזה מה שמניע אותו וזה, סביב זה, כל החיים שלו סובבים. אני, מה אני מקבל, מה יצא לי מזה? כמו שדיברנו לפני ראש שנה על אותם הכלבים שעוברים, הב לי, תביאו לי, אני הכל, אני רוצה הכל. צריך להחליף את החוויה הזאת, לגלות את העולם הפנימי האנושי האלוקי שלו, של הנתינה. כן? וזה מישהו שהוא גומל חסדים. מישהו שהוא גומל חסדים, יש לו, הוא לא רק עושה מה שצריך לפי משורת הדין, זה שלי, זה שלך, אני לא מבטר שלי, אבל אני גם דואג שאתה תקבל לו פחות ממנו. זה ישרות, זו צדיקות, זה גם הרבה פעמים חסר בחברה. הישרה הזאת שאדם רוצה שהחבר שלו, החברה, בדיוק כמו שאני מקבל, גם אתה תקבל. ויש מדרגה שיפנים משורת הדין, מדרגת ה-110%. שאדם הוא רוצה, הוא מסתובב בחברה, ויש לו איזה רצון להועיל. להועיל. להועיל לאחרים. זה יכול להיות במיליון, מיליון, מיליון דברים. לישבת ברוחת צהריים, איפה חברה שלי לא הגיעה פה, עושים לה מנה. הוא הגיע מאוחר לדירה, לזה, לחתוך לסלט. לשלוח אס-אמס לאיזה דודה שאף אחד רוצה לדבר איתה. אז אני אקח את זה משימה, וקשרים לדודה הזאת כל יום שישי. אנחנו מוקפים באפשרויות של עשיית חסד. וכשמישהו, מישהי מחפשת את ההזדמנויות לעשות חסד, הם מתחילים להתגלגל אליה. זאת אומרת, שאלו את לאה, היא יכולה לעזור, היא יכולה לעזור. למה? היא לא יודעת לעשות כל דבר. החברה מרגישה שיש פה, בלי להסביר, יש פה מישהי או מישהו שהוא רוצה להועיל. הוא מחפש, כן? לא צריך להקים את יד שרה כדי להיות בעל חסד. צריך לשנות משהו בתודעת החשיבה. בנטייה הנפשית, כן? להיות, אני יודע, עם תודעה של חסד, כן? זה לא, זה פשוט שים לב, נשים לב, תשומת לב. יש ספר נפש החיים שכתב אותו רב חיים וולוז'ין, הספר הזה הוא מלא מלא מלא, אין שם עמוד אחד בלי כמה ציטוטים מתורת הקבלה. וכהקדמה לספר הזה מובא מאמר, בעצם ההקדמה של הספר נכתב על ידי בנו, רבי יצחק, רבי איצל'ה מוולוז'ין, הבן של חיים וולוז'ין, והוא כותב שמה שאבא שלו, עם כל זה שהוא היה ענק גדול מאוד בנגלה, ויש כל מיני תשובות ופסקים של התרת עגונות, מקרים סבוכים שהיו אז באירופה, ועם כל גדולתו האדירה בתורת הסוד, הוא היה תלמידו הגדול של גאון מווילנה, חיים וולוז'ין, הוא כל הזמן חוזר היה ואומר, האדם נבחן בזה שהוא רוצה להועיל לאחריני, וכי אכפת לו. עם כל התורה וכל הניגלה והנסתר והכל, הכל, הכל, אכפת לך? אתה שם לב ששכן שלך לא הגיע לתפילה? אתה שם לב שאולי הוא בבידוד, אולי הוא חולה, אולי הוא חיובי, שלא לא יודע מה, יום, המון סיטואציה. כן? אתה רוצה להועיל לאחריני? מה להועיל לאחריני? אני גדול בתורה, במצוות, בתפילות, אתה, יש לך את הנטייה הזאת? עוררת את הנטייה הבוגרת, האנושית, הרוחנית, להועיל לאחרים? לחפש איך אתה יכול לעזור את זה? כן? אם לא, אז עזוב, לא שווה שום דבר. כל התורה והמצוות וזה, זה חסר. זו מדרגה אנושית, זו מדרגה ישראלית. ישראל כתוב בפרקי אבות, בישנים. רחמנים, וגומלי חסדים, זה בטבע שלו. צריך רק להציף את זה. איך מציפים את זה? לדחוף את זה. לדחוף את זה מבחוץ. טוב, מה אני עכשיו הולכת לחדר, לדירה, לחדר אוכל? מה אני פה מועילה? לא, אני עשיתי כבר את התורמת, אני לא... זה, אפשר לעשות יותר, אפשר לעשות יותר. אם זה ב-SMS לזה מישהו שצריך עכשיו חיזוק, או חיבוק, או ליטוף, או פרח, או שוקולד, לא יודע, יש כל כך, כל כך הרבה, הרבה דברים במשפחה, בחברה, בכל דבר, לא לחשוב רק על עצמנו, אלא להיות עם קונוטציה, עם תודעה, להועיל לאחר, לעשות חסד לאחר. זה אדם שהוא גומל חסדים, זה לא אדם רגיל, זה אדם שהתבגר. הוא כבר לא אותו ילד בן 3 עם השוקולד, הוא כבר לא אותו אדם בן 14-15 שעושה חצי-חצי עם השוקולד, אלא הוא מבין שהוא לא מרכז המציאות. וההפך, ככל שהוא נותן לאחרים, הוא מרוויח מזה לפחות, הוא מתרומם יותר. אז זה אדם שהוא גומל חסדים. אומר שלמה המלך, על ידי חסד, חסד ואמת, לא נכנס לסוגיית האמת, זה המשך הדברים, לא נכנס את זה היום, על ידי החסד יכופר עוון. מי שהוא גומל חסדים, כן? שוב, לא מנכ״ל זכרון מנחם או לא יודע מה, הוא פשוט בתודעה שלו, היא לאחרים, הוא לא חי רק את עצמו, את הכיס שלו, את הקיבה שלו, את השוט שינה שלו, לא, הוא חי גם מחוץ לו. אז יש לו כפרת עוון. מסביר המהר"ל, זה לא ויתור. אין ויתור אצל הקדוש ברוך הוא. זה לא מידה כנגד מידה, וואלה, אתה עושה חסדים, בסדר, יאללה, אתה מתנדב במד"א, צדיק, סוד העולם, נוותר לך על כל העוונות. לא. מי שבאמת הוא גומל חסדים, הוא באמת העוונות, הם מתכפרים. אז אמרנו, אדם שהוא גומל חסדים זה אדם שהצד הרוחני שבו הוא חזק יותר מהצד החומרי. הצד החומרי כל הזמן הוא משדר לך, אתה, אתה, אתה הכל, הכל אליך, תביאו לי הכל, כל השוקולד, כל הכסף, כל המעמד, כל הכל הכל. זו התכונה החומרית שבה, שהיא קיימת, תמיד. יש לנו תכונה רוחנית, אלוקית, שהיא ההפך, היא דווקא דוחפת להועיל לאחרים. שאני לא אומר כך, כי הרוחני הוא קולט דברים יותר מחוץ על זה. החומרי הוא רק הוא מרגיש את עצמו. כן? אז מישהו גומל חסדים, הוא קצת השתחרר מהשיעבוד הזה לתכונה החומרית שלו, לאגואיסטיות שלו, לפרטיות שלו. כן? והוא קצת, הוא לא מלאך, הוא השתחרר מזה. הנטייה הרוחנית היא מתחזקת בקרבו. זה בעל גמילות חסדים. מהצד השני, מי שחוטא. מי זה מי שחוטא? למה אדם חוטא?
מי שהוא חי בתודעה שהתחסד,
מוכרים לו, עצם זה שהוא עוסק בחסדים, זה מחפר לו על העגינות. למה? כי מי שגומל חסדים, זה אומר שהתכונה החומרית שבו, ויש לנו תכונה חומרית, היא דורשת את שלה, יש לנו מים, יש קפה, יש הכל. אנחנו לא מלאכים, אנחנו לא מתנתקים מהחומר, לא בורחים ממנו ולא שונאים אותו. שאלה אם הוא מרכז החיים שלנו, אכול ושתו ולישון וכו', או שלא. מרכז החיים שלנו זה העולם הרוחני שלנו, המידותי שלנו, המוסרי שלנו. מה?
זה לא שמתקפרים להבנות בגלל זה, שפחות מגיע להבנות.
כן, אבל אנחנו רוצים מה קורה עם אותם ההבנות שהיו. נכון. הוא פחות יגיע להבנות. כי אנחנו צריכים להסביר קודם, עוד לא הסברתי, בעצם מאיפה באים ההבנות. חז"ל מסכת סוטה אומרים, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות. רוח שטות זה, מי זה שטות? מי עושה שטות? ילדים, עושים שטויות. אצל ילדים זה לא שטויות, זה רציני מאוד מה שהם חושבים שהם עושים. טפסים פה, עושים פה, זה כל מיני שטויות של ילדים, נכון? אבל בשביל אדם מבוגר שיתנהג כמו ילד, זה לא נכון. אז מה זה רוח שטות? רוח שטות, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן הוא מתחיל להתנהג כמו ילד. מישהו חי רק את העולם החומרי שלו, כלומר שהוא מתנהג כמו ילד, הוא קרוב מאוד לחטאים. כן? הוא קרוב מאוד לזה, כי העולם החומרי אצלו זה הבבואה של כל החיים שלו. מה הוא נהנה, מה נעים לי, מה טעים לי, מה טוב לי, מה אני מרוויח מזה. הוא קרוב מאוד לכל העולם של החטאים. כן, הרי הנשמה היא לא נמשכת לחטא. הגוף, עם הנטיות החומריות שלה, היצרים, התאוות, הם אלה שמושכים לחטא. אז אם אדם שם בצד את כל הצד הרוחני שבו, כל הצד המוסרי שבו, כל האכפתיות האנושית שלו, שם הכל בצד, וכל מה שמעניין אותו, זה החיים החומריים שלו. הכסף שלו, הגוף שלו וכולי, הנאות שלו וכולי, הוא קרוב מאוד לחטא. וזה חלק ממה שגורם את החטא. כן? אם אדם, נכון, כתוב בין התורה, אם אכלת, וישמן ישורון, ויבעת. כן, זה כתוב בנביא, כאשר אנחנו משמינים, לא בקלות, משמינים הכוונה שהחיים הם מאוד מאוד גשמיים, אז אנחנו בועטים, בועטים במוסר, ביושרה, בתורה, במצוות. כלומר, השיעבוד החומרי, הוא מקרב אותנו מאוד לחטא. החומריות והחטא הן קשורות וקרובות זה לזה. כשאדם משתחרר מהשיעבוד הזה לחומריות ויוסק בנתינה, בלועיל לאחרים, ולא לחשוב רק על עצמו כל היום, אלא ההפך, לחשוב על אחרים, כן? הוא משתחרר מכל הלפיתה החומרית הזאת על הנפש שלו. כן? הוא משתחרר מהחטאים. ככה מסביר המהר"ל. בחסד, באמת, יכופר עוון. מישהו גומל חסדים, גומל חסדים, גומל חסדים. האישיות שלו כבר לא קשורה לחטאים האלה. יש פה כפרה אמיתית. הוא הצליח לכפר לעצמו על החטאים. אדם שממש... אני רוצה לקרוא לכם סיפור. לפני בערך 30 שנה, אתם לא זוכרות את זה, אז הייתה, נפלה האימפריה הקומוניסטית. זה בטח בשיעורי היסטוריה למדתם את זה משהו, לא? ובעצם היו שם מאות אלפים, ואולי למעלה מיליון, מיליון וחצי יהודים, שרצו להביא אותם לארץ ישראל. גם הם רצו לבוא, רובם. אבל מה? היה חשש גדול מאוד שהאימפריה הקומוניסטית פתאום ככה תתאושש, ותסגור את השערים. זה היה צורך להוציא יהודים משם בקצב רציני מאוד. הייתה רכבת אווירית של מטוסים, 7 ימים בשבוע. כן? זה הצלת נפשות, כפשוט. והבעיה, כי אנשים יש מקומות עבודה, יש להם בתים שהם צריכים למכור, עסקים שהם צריכים לסגור, חסכונות, כאילו אפשר בבת אחת. אז אמרו, טוב, שלחו קודם את הנוער, וההורים יבואו אחר כך. מה שקראו לזה עליית הנוער, זה גם היה גם בשנות קום המדינה, אז הייתה עליית הנוער גם. אז לקחו את הרעיון הזה, מעלים את הנוער. מה זה נוער ברוסיה? גיל 8, 8.5 ומעלה זה נוער ברוסיה. אבל הוא שנתיים לא יראה את ההורים שלו, נכון, הוא כבר גדול. זה 8.5. ככה זה ברוסיה של אז. תקראו, תלמדו מה זה רוסיה, שהורי אחד גר מרחק 24 שעות רכבת מההורי השני והילד, וזה אנשים גדלו. כל צורת המשפחה הייתה מעוותת לחלוטין. מעוותת לחלוטין. והמון המון המון דברים. ממש, הקומוניסטים ממש הרסו את האנושות של בני אדם. ככה המון שנים ליוצאי ברית המועצות להשתקם מזה. לפעמים רואים כל מיני התנהגויות מוזרות אצל יוצאי ברית המועצות, צריך לדעת מאיפה הם באו. איזו תרבות שהשחיתה את כל הדת, השחיתה את המוסר, את המשפחתיות, את הכל, את היושרה, אין מילה, מילה, אי אפשר לסמוך המילה, כולם מרמים את כולם, כולם משקרים, כולם מרגלים. זה מציאות לא קלה. עכשיו, אז מגיעים הנוער האלה, מגיעים במטוסים. כל יום מגיעים מאות נערים ונערות לארץ, לנמל התעופה. מה עושים איתם? מה עושים איתם? צריך לקלוט אותם. אז טוב, מי יכול לקלוט נוער? קיבוצים, שיש להם משקים ומגורים, מושבים, פנימייה צבאית, פנימיות מכל מיני סוגים, דתיים, חילונים, אולפנות, ישיבות תיכוניות. מי יותר ומי פחות, כפר רואה, אני זוכר, פתחו כיתה, 30-40 עולים חדשים, כתבו כיתה כאילו בכל מחזור. אולפנת אמנה, אני זוכר גם, אם אתם מכירות את זה בכפר סבא, גם ככה, כולם לקחו אחריות. אבל זה לא הספיק. לא הספיק. יהיו פה המון המון נוער. והמוסדות, כמה יכולים כבר לקלוט? זה היה יהודי אחד. איש עסקים, חסיד קרלן, אני חושב שקוראים לו וייס, אני זוכר מה השם פרטי שלו. איש עסקים, עסקן כזה של ביזנס, עושה עסקים. והוא קלט את הסיטואציה, אני לא יודע למה, או איך, או מה. קרלן לא היו מרוכזים בחסידות לא גדולה, הם לא קלטו מלא רוסים או משהו. אבל הוא קלט את המציאות, קלט את הסיטואציה. והוא הגיע לנמל התעופה, וכמו איש עסקים התחיל לנהל, והמדינה עוד לא, זה כל כך, כל כך מהר, המדינה עוד לא הצליחה להבין שיש פה נוער שצריך לזה. אז הוא פשוט הגיע לנמל התעופה בן גוריון, אמרו לי שהוא היה למעלה מחודשיים, פחות או יותר לא עזב את נמל התעופה, היה ישן הספסלים, הבוקר מניח תפילין לדקה קריאת שמע, ממשיך, זה טרום עידן הפלאפונים, זעקות טלפונים ציבוריים, שם בשדה התעופה, והוא ניהל ממש חפק, חדר פיקוד קדמי, ניהל כאילו, כמו רמטכ"ל, ניהל לווסת את כל הנוער הזה שנוחת בארץ. כן? הוא לא שלח אותם לחסידות קרלן, אולי חלק. כל מה שעניין אותו, זה כמה שיותר נערים ונערות שיגיעו למוסד דתי כלשהו. העיקר שהמילה דתי, קיבוץ דתי, תיכון דתי, שיבת תיכון, אולפנה דתית, העיקר שיהיה דתי. כי הילד הזה שמגיע לפה בגיל 9, 10, 11, ההורים שלו יגיעו עוד איזה שנה, שנתיים, לילדים האלה אין להם אופי דתי. בחילון, אין להם כלום, אין להם שם רוסים, הם באו בגלל מועצות. אם אתה תכניס אותו עכשיו למוסד קיבוץ דתי או אולפנה דתית או משהו כזה, אתה קובע את כל העתיד שלו. אתה מציל אותו, כן? ובונץ לו עירת שמיים, תורה ומצוות. והוא ראה את זה, כמו איש עסקים. הוא הזניח את העסקים שלו. את אשתו ועשרת הילדים הוא גם לא ראה הרבה. הוא פשוט חי בשדה התעופה, וככה הוא עשה. כמו איש עסקים, הוא היה מתקשר, פער רואה, סתם דוגמה, שלחתי לכם 200 בחורים. מה? אין לנו מקום. שלום. ככה, שולח, 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 לא מעניין אותו, העיקר שהגיע למקומות דתיים. חברים שלו לא, לא, כנראה לא ראו את זה בעין יפה, הלכו לרב קנייבסקי. מה? וזהו, הוא לא מתפלל במניין, ואיך השבת שלו נראית, וזהו, טלפונים, וזה. רב קנייבסקי אמר, תמשיך, תמשיך, תמשיך מה שאתה עושה. הצלת נפשות. זה אדם. תראו איזה אדם של נתינה. הוא שוכח את העסקים שלו, שוכח את השעות שינה שלו, שוכח את כל מיני דברים. לא נראה לי מה הוא אכל שם כבר, מה זה. ככה זה, כדי להציל נפשות מישראל. טוב, אני אוהב לספר את הסיפור הזה, אבל יש פה גם, צריך להיזהר. כי לפעמים אנחנו נשמע סיפור כזה, ונכון, נכון, באמת, הוא בעל גמילות חסדים. גם מי שהקים את יד שרה הוא בעל גמילות חסדים, גם זכור מנחם, טוב, יש הרבה, זה יכול להיות. אבל מה אני יכול לעשות? אני לא יכול להקים מפעל כזה. זהו, רק אם נקים מפעל כזה, אז זה נחשב? לא. לא. המהר"ל לא מדבר על זה. המהר"ל, הוא רוצה לבחון לא את המפעלי חסד שאדם בונה, אלא הוא רוצה להבליט את התכונה, את העמדה הנפשית של אדם שגומל חסד. נקרא לזה תודעה של חסד, כן. כן, זה סיפור קיצוני.
נכון, זהו, צריך נראה לי להבין גם כאילו, איפה נכון. שם את האיזון הזה, בגלל שכאילו בסוף, נכון. לא לתת את כל כוחה.
לגמרי, לגמרי. אוי ובוי, עם, אני בטוח שאשתו הייתה מאחורה בטריליון אחוז, וגם סרט הילדים שלו, היום בטח עוד יותר מערכים את מה שאבא עשה. אחרי זה הוא גם זכה להקים את אינטרנט רימון, זהו ככה, הוא תור איש עסקים. הוא השקיע בזה כלכלית. פשוט מכיר את האנשים שעבדו איתו, שומע את הסיפור. נכון, זה סיפור א' שיכול להחליש אותנו, כי הוא עושה כזה מפעל אדיר, ואיפה אנחנו בריף הזה. וגם זה נשמע קצת קיצון. טוב, יכול להיות שזה באמת היה סוג של פיקוח נפש, זה היה צריך להיות קיצוני, כמו אדם שיוצא למלחמה, והוא לא יכול להתרכז עכשיו במה שקורה בו. אנחנו לא צריכים להתנהג בקיצוניות. ובני אדם בדרך כלל לא חשודים על לשכוח את עצמם. להפך, אנחנו בדרך כלל שוכחים את כולם וזוכרים את עצמנו יותר מדי. אבל לפתח תודעה של חסד, תנועה נפשית של נתינה, של חיפוש. אני הולך לישון, עשרתי למישהו היום, נכנסתי למישהו היום. הנה, סיפור יותר אנושי. היה אלוף פיקוד מרכז, רחבעם זאבי, גנדי. מכירות אותו? הוא היה אלוף פיקוד מרכז בזמן מלחמת ששת הימים. היה אדם ממפלגת העבודה, היה פלמחניק. מאוד אהב את חברון, יש תמונות שלו בחברון, יש תמונה כזאת, לא, תמונה כזאת שהוא מזיק ספר תהילים, וזהו, היה מאוד קשור למסורת. איך הוא היה קשור למסורת? מפלגת העבודה, בבית, איך הוא קשור למסורת? מאוד פשוט. גנדי בא במשפחה של חסידי גור. זה אנשים לא יודעים. אבל בגיל 17 הפלמח התחיל לגייס אנשים. מתי הפלמחניקים היו מתאמנים? בשבתות. והוא חשב שצריך להתגייס לפלמח, אכן הוא באמת עזב את השמירת התורה במצוות, אבל תמיד היה קשור לזה מאוד. אני חושב שגם אחד הילדים שלו חזר בתשובה, חסיד ברסלב או משהו. בכל מקרה, הוא בא ממשפחה חסידית. והוא אמר כמה פעמים, אבא שלי אמר לי, ככה רחבעם זאבי בשם אבא שלו החסיד גור, אבא שלי אמר לי, אל תלך לישון כל זמן שלא עשית לפחות שלוש חסדים באותו יום. פה לא צריך לנסוע שדה תעופה, לא צריך, בסך הכל צריך לעבור את היום, איך אני שלוש פעמים ביום, ודבריך הדברים הכי קטנים, הכי פשוטים. אז מספר רחבעם זאבי, שהוא כבר היה אלוף בצה"ל, מגיע 11 בלילה, יוצא מהפיקוד, מהלשכה, מהבסיס, לא יודע איפה הוא היה, הוא אומר, רגע, אני לא יכול לנסוע הביתה, אני צריך לעשות שלוש חסדים, יש לי הוראה מאבא שלי, לא הולכים לישון בלי שלוש חסדים. והוא נוסע בכבישים בדרך מהבסיס לבית, ויוצר בכל הטרמפיאדות. אז חיילים התניידו בטרמפים, זה היה בנוהל. גם אני, שהייתי חייל, טרמפים, זו הדרך. תגיע טרמפים, זו הייתה הדרך. אז היה אירוע עם נחשון וקסמן, אתם מכירות וזהו, אז צבא מאוד אמרנו עם טרמפים. אז הוא היה יוצר לחיילים, אלוף בצהל, היה יוצר לכל מיני חיילים הכי הכי זוטרים, ולוקח אותם איפה שהם צריכים. מה זה? לא, אני לוקח אותך עד הזה, לוקח אותך עד הזה. יש מחויבות לאבא שלי. זה נראה לי סיפור יותר אנושי. זה כמו שלוש פעמים ביום לעשות חסד. אחרי זה כבר נכנס לתודעה, אתה כבר לא סופר. זה כבר יותר משלוש. וזה לא, זה לא איזה משהו שזועק. אני, לא, זה משהו מאוד מוקד, זה משהו בהתנהגות. זה בדפוס ההתנהגות. הוא אומר המהר"ל, שזה כוונת שלמה המלך, שמישהו כזה, יש התנועה הנפשית של לתת, מחפש. איפה אני יכול להועיל? מי צריך פה חיזוק? מה צריך פה תיקון? מי צריך אס-אמס? דברים הכי פשוטים. זה יש כפרת עוון. למה? כי האדם לאט לאט הוא משתחרר מהילדותיות, מהאגוצנטריות, מהשיעבוד לחומר, לגשמי, לפרטיות. הופך לאדם קצת יותר כללי, יותר רוחני, יותר בוגר, יותר משכיל. מילא, ההבנות הם כבר מתכפרים לו, כי הוא לא קשור אליהם. זה לא, הוא לא אותו אדם. כן. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אתה עושה חסדים, אני אבטר לך. אתה עושה חסדים, אתה בעצם מנקה את עצמך. אתה משחרר את עצמך מההבנות האלה. אתה מפורר אותה. ההבנות האלה לא קשורים אליך, אתה במקום אחר.
לא, אבל כאילו
מבטר,
אני
אמרת
שלא מבטר, אז
אתה מבטר
על
אנשים, אמרת מבטר. כן, כן, מבטר זה לבטר על אנשים. אומר, אבל אתה גומר חסדים, אתה כבר לא מגיע חונש. השם כבר לא צריך לוותר, אני טיפלתי בחטאים, לא הקדוש ברוך הוא ויתר, אני טיפלתי בהם, אני זרקתי אותם כי אני התחלתי לעשות משהו אחר. אני שחררתי את עצמי מהחטאים. בסדר, זה מה שהוא רוצה להגיד. ואז יוצא שכל התהליך הזה של לעשות עם התשובה, הראשונה, יום הכיפורים, זה לא רק לטפל בכל האבונות שהיו, זהו, דף חלק, ניקינו את זה, אפשר להתחיל מחדש. לא, זה מקפצה בדרך הזו. אתה הופך לאדם אחר, אתה יוצא מיום הכיפורים. אני אדם עם קומה יותר עמוקה, נדבך נוסף באישיות שלי. אני אדם יותר רוחני, אדם יותר ער לסביבה, אדם רוצה להועיל לאחרים. בוא נקרא את הדברים בפנים. רבותינו ז"ל מפרשים, פסקה אמצעית, הכתוב הזה, כי בעל גמילות חסדים, כן, זה לא גמילות חסדים חד פעמית, זה בעל גמילות חסדים. כמו יש אדם שהוא אומר לשון הרע, ויש בעל לשון הרע, השם ישמור. שהוא כל היום עסוק בלשמור לשון הרע ולהגיד לשון. יש גם מישהו שהוא בעל גמילות חסדים. הוא לא בעל מפעל חסד. אבל במוח שלו פנימה, הוא אוהב להועיל לאחרים. בדרך כלל מי שרוצה להועיל לאחרים, הוא גם פחות פוגע באחרים. זה פשוט קורה. אתה יותר מרגיש את האחרים. אז אתה לא יכול לראות עליהם, לצחוק עליהם. זה לא עובד יחד. רבותינו ז"ל מפרשים הכתוב הזה, כי בעל גמילות חסדים ראוי לכפרת החטא. מדוע? כי בעל גמילות חסדים, יש לו תנועה נפשית כזאת של נתינה, של חיפוש להועיל, יש בו הטוב הגמור. איך אני יודע שיש בו הטוב הגמור? שהוא מיטיב לאחרים. אתה רואה מישהו שהוא מיטיב לאחרים, מחפש איך להיטיב. אתה אומר, זה בן אדם טוב. איך אני יודע שהוא טוב? כי הוא רוצה להיטיב. הוא לא רק חושב על עצמו, הוא חושב על אחרים. ומה קורה אצל האדם הזה? ולאדם כמו זה, יש לו זכות ודקות החומרי. ואינו אדם חומרי גמור. הכוונה הוא לא אדם גס, מגושם, פרטי, אגוצנטי, שחושב רק על עצמו, אלא הוא קצת דק, קצת זך, קצת משתחרר מהלפיתה הזאת של החומריות, של התאוות הפרטיות שלו והאגויסטיות שלו. משתחרר מזה קצת. כי החומר, אדם חומרי, אינו משפיע. הוא לא רוצה לתת לאף אחד, רוצה הכל אליו. רק הוא מקבל תמיד, אבל מי שהוא נותן, משהו פחות חומרי. בסדר? הגוף הוא חומרי. נכון? הגוף לא נותן. הגוף כל הזמן מקבל. הוא צריך מים, צריך אוויר, צריך מזון, צריך מנוחה. כן? מה נותן? הנשמה, היא לא מקבלת, היא כל הזמן נותנת. היא מחיה את הגוף. כן? הרוחני הוא נותן. אדם שהוא נותן הוא יותר רוחני. והחומרי מקבל. אדם שהוא כל הזמן רוצה אליו, משוך אליו, אז הוא אדם יותר חומרי. כן. בסדר גמור. אז זה בעצם מציר. כמה אדם הוא חומרי יותר, אז הוא עסוק בעצמו, מילא הוא גם קרוב לחטאים, כי זה נעים לו, אז למה לא לעשות את זה וכו'. וכל שאדם הוא נותן יותר, הוא משתחרר מעל למשוך אליו, ואיפה הוא רוצה לתת, הוא רוצה לשחרר. זה להועיל לאחרים. הוא לא צריך כסף בשביל זה, לא צריך להיות מפעל חסד, רק לרצות להועיל לאחרים. במיליון סיטואציות קטנות וגדולות. אפשר להועיל לאחרים, חברות, למשפחה, סביבה, כולי. ככל שהוא רוצה לתת יותר, הוא אדם יותר רוחני, יותר בוגר, יותר כללי. אומר המהר"ל, כך עולה מהפסוק משלי, שככל שאדם רוצה להועיל לאחרים, אז החטאים שבאו לו בגלל שהוא שקע בחומריות, הם לאט לאט הם מתנקים. עכשיו, הוא לא רק הביא כפרה, הוא כבר גילה עומק נוסף באישיות שלו. להיות אדם נותן, להיות אדם כללי. בדבר זה רמזו רבותינו ז"ל, פרקי אבות, במה שאמרו, אין עם הארץ חסיד. זה מרומז בדברי המשנה. למה? כי עם הארץ, שהוא אדם חומרי, הוא רק חושב על עצמו, הוא ארצי מאוד. אין לו מידת חסידות. אין עם הארץ חסיד, לעשות אותו ולאחר. מדוע? כי החומרי, אדם חומרי, גס, מגושם, פרטי, אגוצנטרי, הוא מקבל, כל הזמן רוצה לקבל, ואינו משפיע לאחר, כמו אותו ילד בן 3. ולכך בעלי גומלי חסדים, מי שזה בתודעה שלו, בהתנהגות שלו הקבועה, שעושים הטוב ומשפיעים לאחרים, אינו חומרי. ודאי שיש לו גוף, אבל הוא לא משועבד אליו לגמרי. רק יש לו זכות החומר, יש לו חומר, אבל חומר שלו קצת זך, קצת רוחני. ובשביל זה, כן, מכוח זה, הוא מזכך את גופו וחומרו מן החטא, שהם פחיתות החומרית. הוא נשאר עם הגוף, יש לו תכונה חומרית, תאוות, יצרים, נטיות חומריות, זה הטבע האנושי. שאלה כמה הם מנהלים אותו, או שהוא קצת מנהל אותם, ורודה בהם, שולט בהם, מתרומם מעליהם. מה הסוד, מה הדרך, כן? להועיל לאחרים, לחפש להועיל. נאסוף את הדברים. משלי, שלמה המלך אומר, משלי בחסד באמת יכופר רבון, והמהר"ל מביא שני הסברים איך החסד מביא לכפרת עוון. אפשר להבין שאם אדם עושה לפנים משורת הדין, אז השם עושה איתו לפני משורת הדין. אתה עושה חסדים, אין עליו דקדק, מבטר לך, מעלי מים. אבל זה קשה לומר, כי הקדוש ברוך הוא לא ותרן. יותר נכון, יותר עמוק להגיד, ככה מרן מסביר, שכשאדם הוא בעל גמילות חסדים, הוא מגלה, זה טבע אנושי להיות גומר חסדים, הוא מגלה את הטבע הזה, הוא רוצה להועיל לאחרים, הוא משנה את הדיסק. איך אני מועיל למישהו? זה היום אפשר להתחיל לשנות את זה. זה תרגילים מאוד פשוטים. הרבה יותר קשה להיכנס לכושר או כל מיני דברים. זה מאוד קל, זה הטבע שלנו. כן? להועיל לאחרים, גם מי שנותן, הוא שמח בזה. אני פעם ראיתי פרוספקט כזה של זכרו מנחם. קראו את הפרוספקטים האלה של זכרו מנחם, קראו את זה, זה 10 ימי סי כאלה שכל ילד שהוא חולה, בדרך כלל הוא מוגבל, גם כיסא גלגלים וזה, אז מצמידים לו מדריך, כל ידע יש לו מדריכה, והם עושים יחד את כל 10 ימים של אטרקציות וכל מיני זה. ואז יש מלא מלא תמונות כאלה של החניך כזה יושב בכיסא גלגלים, והמדריך לידו, ושניהם מחייכים. למי יש חיוך יותר גדול? ילד בכיסא גלגלים יש חיוך ענק. אבל אני לא יודע, אני פעם, אני נדמה לי שהמדריכים שם מחייכים יותר. למה? בן אדם לא ישן, טיפל באדם נכה. הוא לא הרוויח איזה כסף, הוא לא יצא אולי למחנה עקיבא בגלל זה. הוא עושה המון דברים, המדריך הזה. אבל הוא חווה פה חוויה אנושית נפלאה. נתינה, נתינה, נתינה. והוא מלא בשמחה, הוא מותש מעייפות. הוא לא התפנק בכלל בשבוע הזה, הוא טיפל במישהו. והוא שמח בזה, כי חוויית הנתינה היא חוויה אנושית. היא חוויה אלוקית. והיא משמחת. אומר המהר"ל, היא גם מביאה לכפרת החטא, היא ממוססת. זה הכוונה פה, ואז אנחנו בעצם יכולים לצאת מיום הכיפורים, כל אלול, לעשות את שואה, יום הכיפורים, לא רק אם בטיפול, להינצל מן הדין, לטפל באבונות, כן? אלא אם לקנות קומה חדשה באישיות שלנו, והוספת החסד. מה?
למה זה קשור דווקא
ליום הכיפורים? זה קשור, הקדמנו בהתחלה, כי יום הכיפורים זה יום הכפרה. אבל זה קשור לכל החיים, לכל השנה, ודאי. אדם שהוא גומל חסדים, הוא אדם אחר. עדיין יש לו הצערה, הוא צריך להיזהר, זה הוא לא איזה צדיק מושלם וזה, אבל הוא כבר באטמוספירה אחרת. גם החברה מרגישה את זה. אם הם מרגישים שיש מישהי בחברה שיש לה עין טובה ורצון להיטיב לאחרים, גם בלי שהיא עושה את זה, בעצם שהיא רוצה את זה, אנשים רוצים להיות בקרבתה. כן? מישהו שמשדר שכל העולם זה הוא הפרטי, אנשים לא אוהבים להיות בחברתו. כן? כי הוא לא סופר אותם, הוא סופר רק את עצמו. ומי שרוצה להועיל לאחרים, היא גם מקובלת בחברה. זה עוד נקודה בדבר הזה. אז בעזרת השם, זה בטבע שלנו. רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. עוד 2 דקות, אם תרשו לי. למה רק ישראל ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים? מה, אין באומות העולם? למה רק בעם ישראל... ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. מה, אין בגויים ביישנים? ודאי שיש. רחמנים, גומלי חסדים? ברור. ודאי שהם יכולים להיות כאלה. שבן גוריון, זה סיפור, שבן גוריון הקים את הממשלה הראשונה, הוא דרש מכל חברי הכנסת שלו למחוק את השמות הגלותיים שלהם ולעברת את השמות. כן? כך שגולדה מאיר צון הפכה לגולדה מאיר, משה שרטוק הפך למשה שרת, וכולם, כולם האמירו, גם בן גוריון, זה לא שם מפולין, כן? הכל. רק היה חבר כנסת אחד, הרב בורג, יש יוסף בורג, הוא היום, אבל אבא שלו, אדם כיפה שחורה, בדיר השמיים, הוא היה בממשלה הראשונה, חתום מגילת העצמאות. לא היה כתוב בסייעתא דשמיא מגילת העצמאות, בסדר. אז לפני השם שלו, שהוא בא לחתום, כתב בסד וכתב את השם שלו. ובן גוריון אמר, כולם מעברתים את השם. אתה חושב, בן גוריון זה פחד אימים. הוא אומר משהו, הוא אומר, זה הוריד את הראש למי שלא. זה. אבל בורג אמר לו, בורג זה שם גרמני. השם זה בורג או משהו כזה. שם שמאות שנים יהודים מחזיקים את השם הזה מאיזשהו חבל ערך בגרמניה. אני לא משנה את השם. מה? וזה, בן גוריון רתח עליו וזה אומר, אני לא משנה את השם. זה המסורת, זה שושלת שלי, זה מאיפה באתי. אתה רוצה לנצק את השורשים. ככה בבור, ככה... אז בן גוריון היה צריך לרדת מהעץ. כולם יברטו את השמות, חוץ מבור. והרצוי הדקוק היה מאוד מרוצה מזה. בן גוריון בא כאילו למחוק את המסורת, למחוק את העבר, למחוק את העבר הדתי וכו'. ואז הוא הוסיף ואמר, ובורג זה גם שם בעברית. עכשיו, מה זה שם? זה מילה בגרמנית, איזה שם בעברית? אז הרב צבי יהודה אמר, בדי, זה ראשי תיבות. ביישנים ורחמנים גומלי חסדים. ככה הרב צבי יהודה אמר על בורג. כן? בכל מקרה, יש בגויים ביישנים רחמנים וגומלי חסדים. ודאי שהם יכולים להיות כאלו. אבל שחזל אומרים שישראל הם ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, הכוונה שזה בטבע שלנו. הטבע שלנו זה להיות רחמן וביישן וגומל חסדים. יש בחירה חופשית, אפשר לא להתנהג כזה. אבל כשאנחנו כן רוצים להיות כאלה, בסך הכל מגלים את הטבע שלנו. זה יותר קל. אם זה משהו שהוא מוטבע בנו, רוצים לגלות אותו. כן? איך? ביישנות, רחמנות, לגמול חסדים. כשאנחנו גומלים חסדים, אנחנו לא מאמצים תכונה או התנהגות חיצונית לנו. אנחנו בסך הכל מגלים את מה שאנחנו. זה היתרון המיוחד של עם ישראל, וכמו שאמרה להסביר, זה מביא גם להפוך את האדם לאישיות אחרת. עזרת השם, שיהיה לנו כולנו גמר חתימה טובה, שנה טובה ומתוקה, הרבה בשורות טובות.